שלום וברכה לכולם, ערב טוב. דברינו הערב מתחלקים לשני חלקים. בחלק הראשון נשלים את הסוגיה שבה עסקנו אתמול, בחלק השני נעבור אל המשנה הבאה שחוזרת ללב ליבן של הלכות גזלה. אז אגב ההלכה במשנתנו לגבי אומן ששינה ממה שביקשו ממנו, ביקשו ממנו שחור והוא צבע אדום או להפך, דיברנו אתמול על שליח או שותף ששינה מן השליחות. הוא נשלח לרכוש חיטים לאיזושהי עסקה משותפת והוא קנה שעורים או להפך. במסגרת הדיון הזה שראינו אתמול, חידשה הגמרא טענה מעניינת, והיא שאם השליח שינה וקנה חיטים במקום שעורים, הרי שמשלחו בוודאי לא קנה, משום שהמוכר, בעל החיטים או בעל השעורים, לא ידע למי הוא מקנה. אז לא הזכרנו את זה אתמול, אבל התוספות כאן בדף קב עמוד ב, מתלבטים האם המשמעות של ההלכה הזאת היא שהשליח קנה ולא המשלח, או שאולי בכלל לא חל כאן קניין, משום שמדובר על מקח טעות. אבל כך או כך, גם בצד ההתלבטות הזאת של התוספות, אין ספק שיש כאן חידוש גדול בעולם הקניינים, שאומר שחלות הקניין תלויה במידה רבה בהקנאה של בעל החפץ. אם בדרך כלל מקובל יותר לראות את המוקד של הקניין במעשה הקניין של הלוקח, בזה שהוא קונה לעצמו, הרי שכאן מתברר שגם לקונה, גם למוכר, סליחה, יש חלק חשוב מאוד, והוא צריך לדעת בדיוק מה הוא מקנה, או בהקשר שלנו, למי הוא מקנה. והקטע הבא בגמרא עוסק בשני מקרים שקשורים לחידוש הזה, שבעל החיטים צריך לדעת ולהבין מה הוא מקנה ולמי. אז אנחנו בגמרא בדף קב עמוד ב, 9 שורות מסוף העמוד. הגמרא פותחת בברייתא, תנו רבנן, הלוקח שדה בשם חברו, אין כופין אותו למכור, ואם אמר לו על מנת, כופין אותו למכור. אין ספק שהברייתא על פי פשוטה ממש ממש לא מובנת, לקח שדה ואז כופים למכור, מי זה אותו, את מי כופים או לא כופים. הגמרא מיד תסביר את זה, אבל דבר אחד ברור בברייתא הזאת, יש כאן מה שקרוי בלשון העם פוילישטיק. יש כאן כנראה איזושהי בעיה, פלוני קנה שדה בשם חברו, ועל כורחנו שיש דברים בגו, זה לא נשמע כל כך טוב. שכנראה מישהו כאן מנסה לרשום נכס על שם פלוני, על שם אלמוני, והשאלה במה בדיוק מדובר, והגמרא תציע שתי הצעות. ובכן, אומרת הגמרא, מייקה אמר, ושוב, הברייתא כשלעצמה לא מובנת, הלוקח שדה, כופין אותו את מי? את מי שלקח, את מי שקנה, אז מייקה אמר. הצעה ראשונה אמר רב ששת, החיקה אמר, הלוקח שדה מחברו בשם ריש גלותה. אין כופין אותו ריש גלותה למכור, לעומת זאת, אם הוא אמר על מנת, כופין את ריש גלותה למכור. כלומר, ראוקים את הראשונה בגמרא, שראובן קונה שדה משמעון, אבל ראובן מבקש שהשדה לא תירשם על שמו, אלא תירשם על שם, ריש גלותה. האינטרס של הקונה, האינטרס של ראובן, זה שהוא בדבר הזה הוא מקבל רשת ביטחון. אם השדה תהיה רשומה על שם ריש גלותה, שהוא הסמכות ההנהגתית, הבחירה, אף אחד לא יבוא לערער על השדה הזו. אף אחד לא יבוא ויתבע ויאמר שבעצם המחירה לא הייתה קשרה. אז לקונה יש אינטרס, מסתבר שזה גם האינטרס של המוכר. כלומר, כנראה המוכר יודע שיש כל מיני עסיקין על השדה הזאת, ויש כל מיני אנשים שיכולים לערער על מחירה שלה, ולכן גם עבור המוכר, כדי שהעסקה תצא לפועל והוא יקבל את הכסף, גם עבור המוכר, טוב לו למכור את השדה הזו עם רשת ביטחון. ולכן, גם ראובן וגם שמעון, גם המוכר וגם הקונה מבינים, שלא ריש גלות הקונה את השדה, אלא שהקונה הוא זה שרוכש אותה. ובכל זאת אנחנו כביכול רושמים את הנכס על שמו של ריש גלות. ואז מה הפשט בברייתא? אם באמת הוא לקח את זה בשם ריש גלות, אז לא כופין את ריש גלות למכור, ולעומת זאת אם הוא אמר על מנת, כן כופין את ריש גלות למכור. רגע, רגע, רגע. הגמרא מסבירה, אמר מה? כלומר לפי האוקימתא שלך של רב ששת צריך לשנות בברייתא ככה. הלוקח שדה בשם ריש גלותה, אין כופין אותו ריש גלותה למכור, מכלל דמיקנה כאן ילי. כלומר, הגמרא מבינה שיות שברור לכולם שכל הסיפור הזה עם ריש גלותה הוא אחיזת עיניים, הרי שהלוקח הוא זה שקנה קניין גמור. ראובן קונה שדה משמעון, אז השדה נקנתה לראובן. זה שהם כתבו בשטר ריש גלותה, ברור שזאת רשימה, זה רישום פיקטיבי. והוא לא מחייב. והלוקח הוא זה שקנה. אלא שכאמור לרב חדמילתא כדי שלא יהיו אחר כך פקפוקים, מבקש אותו ראובן שקנה את השדה מריש גלותה, בוא אתה ותכתוב לי ריש גלותה שבעצם השדה הזו לא שלך. בעצם השדה הזו שלי. וזאת הכוונה שאין כופין אותו ריש גלותה למכור. כלומר, היינו יכולים לבוא ולומר שריש גלותה עכשיו חייב, לכתוב שטר מטעמו ולומר, תקשיבו, זה שרשמו את הנכס על שמי, זה לא באמת על שמי. זה נכס ששייך לראובן, הקונה. רק רשמו אותו על שמי מאיזושהי סיבה אחרת. אז כאמור, לא כופים את ריש גלותא לעשות דבר כזה, אבל מכלל דמיקניה כאן ילה. כלומר, סוף כל סוף, ברור שראובן, הקונה האמיתי, הוא זה שקנה את השדה. אבל אם ככה, וזה ההקשר לסוגיה שלנו, אומרת הגמרא, למה פליגה לבני מערבה, דאמרי וכמי הודיעו לבעל חיטין, שיקנה חיטין לבעל הבית. הרי הסברנו היסוד שמתחדש בסוגיה שלנו, זה שהמוכר צריך לדעת בדיוק למי הוא מוכר. ואילו כאן מדובר על מוכר שבעצם מכר לריש גלותא, אבל אתה אומר, לא, הוא לא מכר לריש גלותא, הוא בעצם מתכוון למכור את זה לאותו קונה. אז לכאורה הדין הזה לא מתאים לאותה הלכה, לאותה תפיסה שבעל החיטין צריך לדעת למי הוא מקנה את החיטין. אומרת הגמרא, לא, 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 עזור. אם משום ה, לא קשיה. ברור שהמקרה הזה לא קשור. למה? כגון דעוד אי לבעל השדה ועוד אינו לסעדה. במקרה שעליו דיברנו אתמול, כאשר הולך השליח וקונה שעורים במקום חיטים, אז באמת מוכר החיטים או מוכר השעורים, אין לו מושג מי הוא הקונה האמיתי. הוא לא יודע שאותו אדם ששילם לו את הכסף הוא בעצם שליח של מישהו אחר. אבל כאן הכל שקוף. כאן גם ראובן וגם שמעון, גם המוכר וגם הקונה, יודעים שריש גלותא פה הוא לא צד בעניין, אלא רק רושמים את השם שלו כדי לתת איזושהי רשת ביטחון, כדי שלא יבואו ערעורים. ולכן עוד אי לבעל השדה, עוד אינו לסעדי, גם בעל השדה המוכר וגם העדים, כולם מבינים שריש גלותא הוא לא הקונה. ולכן מצד העובדה שהמקנה, כמו שהסברנו מקודם, חייב לדעת בדיוק למי הוא מקנה, ובלי זה יש חיסרון בקניין, המגבלה הזאת לא קיימת כאן, כי המוכר יודע בדיוק למי הוא מקנה. הוא יודע שהקונה זה ראובן, וריש גלותא נכתב כאן לחינם. אז שוב, הראובן הקונה באמת רכש את השדה, ולא כופים את ריש גלותא לכתוב לו עכשיו מסמך אחר, שאומר שבעצם השדה שייך לו. אומרת הגמרא, טוב, אז בואו נחזור אל הברייתא, לפי האוקימתא הזאת של רב ששת, אלא אימא סייפא, אם הוא אמר לו על מנת, כופין אותו ריש גלותא למכור? עמי, ולמה ריש גלותא לא יקרייך הוא בעינה, ולא זילותייך הוא בעינה. כלומר, אומרת הגמרא, אם באמת הולכים עם האוקימתא הזאת של רב ששת, יש באמת קושייה מתבקשת, והיא, איך אפשר לכפות את ריש גלותא, שאמור להיות אדם נכבד וחשוב, להתחיל עכשיו לכתוב שטרות? כלומר, לפי הסיפה של הברייתא, אם באמת ראובן קנה שדה משמעון ורשמו אותה על שם ריש גלותא, אבל אמרו מראש שעל מנת שריש גלותא יכתוב שטר, אז עכשיו כופים את ריש גלותא לכתוב שטר, יבוא ריש גלותא ויגיד, סליחה, אתם משתמשים בשם שלי, אפילו בלי רשות, ואני עוד עכשיו חייב לבוא ולכתוב לאותו ראובן נחמד, שבעצם השדה שייכת לו, ושהוא ישתמש בשם שלי. עכשיו אני מבין שיש פה איזושהי יקרייכו, שאתם אומרים, וואה, להזכיר את השם של ריש גלותא, זה בטח פותר כל ערעור וכל פקפוק על השדה. אבל לא יקרייכו בעינה ולא זילותייכו בעינה, אתם הופכים אותי את ריש גלותא להיות סוחר נדלן? שאני עכשיו צריך להתחיל לרשום כל מיני שטרות? ולכן, האוקימתא הזאת של רב ששת מאוד קשה להסביר אותה בברייתא, כי אתה בעצם מפיל כאן איזשהו תיק על ריש גלותא, שריש גלותא בכלל לא ביקש אותו. ואז יוצא בסיפה של הברייתא שעוד יש מצב שכופין את ריש גלותא לכתוב איזשהו שטר ולהודות שבעצם הנכס שייך לראובן ולא באמת שייך לו. ולכן האוקימתא של רב ששת לא מסתדר. אלא אמר אביי, באופן דומה אבל שקצת ינטרל את ריש גלותא מן התמונה, אלא אמר אביי, אחי כאמר, הלוקח שדה בשם חברו ריש גלותא, כלומר גם לפי אביי יש כאן את ריש גלותא, ואותו סיפור, כלומר, ראובן קנה שדה משמעון וכתבו אותו באופן פיקטיבי על שם ריש גלותא, אבל כאן זה לא שאנחנו נבקש מריש גלותא אחר כך לכתוב משהו. אומרת הגמרא, דף קוף ג' עמוד א', אין כופין את המוכר למכור זימנה אחריתה. כלומר, ראובן קונה שדה משמעון והם משיקולים כאלה ואחרים רושמים את השדה הזו על שם ריש גלותא, אבל אחרי יומיים שלושה בא ראובן לשמעון ואומר לו, תקשיב, אני רוצה אבל שתרשום לי שטר מחר אמיתי. שיהיה ברור שהנכס הוא שלי ולא של ריש גלותא. ובמצב כזה אומר לו המוכר, לא מוכן. אני מכרתי לך את השדה, סיכמנו בינינו שמה שנכתוב בשטר זה ריש גלותא, אז זה השטר. ואז מסביר אביי שאם אמר לו על מנת, כלומר אם מראש ראובן אמר לשמעון, תקשיב, עכשיו כשהמחר הזה הולך לקבל פומבי ופרסום, אנחנו נרשום שזה על ריש גלותא כדי שלא יהיו ערעורים, אבל אחרי יומיים שלושה ארבעה אתה תכתוב לשטר אמיתי שבאמת הנכס הוא על שמי. ואם זה מה שהוא אמר לו מראש, אז באמת כופים את המוכר למכור, כלומר כופים את המוכר לכתוב שטר חדש. והגמרא מסבירה, אמר מר, הלוקח שדה בשם חברו, אין כופים את המוכר למכור זימנה אחריתי. כלומר, אתה לא יכול לכפות את המוכר לכתוב שטר שני, שטר נוסף. אומרת הגמרא פשיטה, מה עוד איתם המצא אמר לי, נדע ידעת דענה לנפשי שקילנה, ופן חיה באלמה ודקבעינה. כלומר, שנינו ידענו שגם כשמראש בשטר הראשון כתבנו שהקונה הוא ריש גלותא, לא באמת התכוונו לזה. ברור היה לך, אומר ראובן לשמעון, ברור היה לך שאני הקונה. ופן חיה באלמה זה רק מפחד שלא יבואו לערער על השדה, אז כתבנו את השם של ריש גלותא. אבל זו זה בכדי, לא שדינה. לא יכול להיות, אומר ראובן הקונה לשמעון המוכר, לא יכול להיות שאני משלם לך כסף על שדה שתירשם על שם ריש גלותא ולא על שמי. אלא ברור שהכל היה הדעת הדה כתב לשטר האחרינה, ברור שהכל היה הדעת זה שתכתוב לשטר אחר שאומר בפירוש שאני הוא הבעלים ולא הוא. כמה שמלן, אומרת הגמרא, דאמר לי, עניינה אבדלך בהדה ההוא דזמנת לי בשמי ויכתוב לך שטר האחרינה. כלומר אומר המוכר לקונה, אני לא כותב לך שטר חדש, אתה ביקשת שנכתוב שטר על שם ריש גלותא, זה מה שעשינו. אם אתה עכשיו רוצה כל מיני הסדרים לעשות, תיגש לריש גלותא ותעשה את ההסדרים איתו, לא איתי. אבל מסיים את הברייתא ואומרת, ואם אמר לו על מנת, אבל אם מראש הוא אמר לו על מנת, שאתה תכתוב לי שטר חדש, במצב כזה באמת כופין את המוכר לכתוב לו שטר חדש. ושוב שואלת הגמרא פשיטה, נו, אז תנאי שבממון, אם זה מה שהם סיכמו, שהוא כותב שטר ראשון על השם ריש גלותא, אבל אחרי כמה ימים הוא יכתוב לו שטר חדש על שמו, אז אם זה מה שהם הסכימו פשיטה, ושוב, מסבירה הגמרא, לא צריכה, דאמר לו לסהדי קמי דידי, חזו דשטרה אחרינה קבעינה. כלומר, מראש בשעת המחר, כאשר רושמים בשטר שהוא על שם ריש גלותא ולא על שם ראובן הקונה, אומר ראובן לעדים, שימו לב שאנחנו נזדקה גם לשטר נוסף. ואז, מה עוד אתם המצא אמר לי, כלומר, טוען המוכר כלפי הקונה, אמין השטרה מהאיך דקשק עד בשמי כאמר. כלומר, הכוונה שלך זה שתלך לריש גלותא וריש גלותא יכתוב לך מין מסמך כזה שהנכס לא שלו. כמה שמלן, דאמר לי, כלומר שאומר המוכר לקונה, להכי תרחי ואמרי להו לעדים כמך, כלומר לכן אמרתי את הדברים בפירוש ובפני העדים, דמינחו דקבעינה. כלומר שאנחנו כותבים שטר ראשון על שם ריש גלותא, ברור שהשטר הזה הוא לא אמיתי, ואני עוד אחזור אליך, ואתה תכתוב לי שטר חדש שכתוב על שמי. אז אם כן הפירוש בברייתא, שוב נזכרנו בכל הדיון הזה, רק אגב הקושייה הראשונה על האוקימתא של רב ששת, מן היסוד של מי הודיעו לבעל חיטין שיקנה חיטין, ואגב אחי, הצענו פירוש בברייתא, שכמו שאמרתי בפתח הדברים, ברייתא שמספרת סיפור, שברור שיש לפקוח עליו עין, סיפור שהוא בעצם ברור שמנסים לעשות כאן איזושהי הערמה, איזשהו רישום פיקטיבי של הנכס, משיקולים כאלה או אחרים. מכאן עוברת הגמרא לעניין נוסף, שוב סביב ההלכה הזאת של מי הודיעו לבעל החיטין, ומספרת הגמרא את הסיפור הבא. רב כהנה יהיב זוזה הקיטנה. רב כהנה רצה לקנות קוטנה, ושילם מראש כסף עבור הקוטנה. לסוף יקר קיטנה, כלומר עוד לפני שרב כהנה הספיק למשוך אליו את אותה קוטנה שהוא קנה, את אותו פשטן, עלה מחיר הפשטן. ועכשיו הפשטן שווה יותר. זבני מרוותי דקיטנה. כלומר, בעל הפשטן, שוב, הוא לא בדיוק בעל הפשטן, כי הפשטן כבר שייך לרב כהנה, אבל הולך אותו אדם, אותו מוכר שהפשטן בידו, ומוכר את הפשטן כמובן ברווח גדול. כי עכשיו עלה מאוד המחיר. טוב, עכשיו מסביר רשי, שבאמת אותו מוכר לא התכוון לפגוע ברב כהנה, הפוך, הוא התכוון לעזור לרב כהנה. ואמר, המחיר של הפשטן עכשיו קפץ, כדאי מאוד למכור פשטן, נרוויח הרבה כסף, ורוצה את הכסף הזה של הרווח לתת כמובן לרב כהנה, כי הוא בעל הפשטן. רב כהנה בא לשאול שאלת רב, האם הדבר הזה מותר? עתה לקמי דרב, אמר לי, מהי אביד? איזיל איש כיל זוזאי? כלומר, שואל רב כהנה את רב, האם מותר לי לקבל את הכסף הזה? אני שילמתי, בוא נניח בדוגמה שיש מיד בגמרה, אני שילמתי ארבעה זוזים וקניתי כך וכך פשטן, עכשיו לקחו את אותו פשטן, מכרו אותו בשמונה זוזים. האם מותר לי לקבל את אותם שמונה זוזים? אומר רב לרב כהנה כך, אמר לי, אי כי כזבני, אמרי, היי קיטנה דקהנה הוא זיל שקול. מראים אותו אדם שיחזיק את הפשטן, אמר בפירוש שהוא מוכר את הפשטן שלך, הוא פועל עבורך והכסף יגיע אליך, בבקשה. זה כמו כל עסקה אחרת. אתה קנית פשטן ב-4 זוזים, בינתיים עלה המחיר ל-8 זוזים, אין בעיה. אבל אם לא, כלומר אם אותו אדם לא אמר שזה הפשטן שלך, אומר רב לרב כהנה, לא תשקול. אסור לך לקחת את הכסף. למה? מה הבעיה? למה במצב כזה רב כהנה לא יכול לקחת את הכסף? מסבירים כאן כל המפרשים שיש כאן בעיה של ריבית. כלומר, רב כהנה שילם מראש 4 זוזים עבור הפשטן, ועכשיו הולך רב כהנה, ובמקום 4 זוזים הוא יקבל 8. אז אם ברור שהשמונה זוזים הללו זה 8 זוזים ששייכים לרב כהנה על פי דין, הפשטן היה שייך לרב כהנה, והוא נמכר בשמו, אז אומר רב שזה מותר. אבל אם לא נאמר בפירוש שהמחר הוא בשם רב כהנה, אז כביכול המחר הוא בשם בעל הפשטן. ואם כן, רב כהנה שילם לבעל הפשטן 4 זוזים, מקבל ממנו 8, רב אומר שזה מחזק ריבית, וזה אסור. אומרת הגמרא, אולי גם כאן מה שמטריד את רב זה הנושא שלנו כמן, כבני מערבה. דאמרי מי הודיעו לבעל חיטין, שיקנה חיטין לבעל המעות. כלומר, לכאורה, החשבון שרב עושה, מקביל לאותה סברה. כלומר, שאותם אנשים שקונים את הפשטן, צריכים לדעת בדיוק למי הם משלמים. האם הם משלמים לזה שמוכר להם את הפשטן, או שהם בעצם משלמים לרב כהנה שהוא הבעלים החוקיים? כלומר, משמע שרב באמת מוטרד מן הנקודה הזאת. האם, עוד פעם, זה ששילם את הכסף יודע למי הוא מקנה או לא יודע למי הוא מקנה? כך אומרת הגמרא. אבל הגמרא דוחה ואומרת, לא, 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 ממש, זה לא קשור לנקודה הזאת. רב עושה חשבון אחר. ואומרת הגמרא, אתו, מייב רב כהנה 4 ושק לתמנה? הרי האם באמת יש כאן בעיה של ריבית, שרב כהנה נותן 4 ומקבל 8? הרי קיטנה ממילא הוא דאייקר. הרי זה שהפשטן עלה במחיר, זה לא קשור לרב כהנה. אם כבר, אז מגזל גזלוע, כלומר הפשטן שייך לרב כהנה, והולך אותו אדם שמחזיק בפשטן ומוכר אותו, זה גזל. איך אתה מוכר דבר שלא שייך לך? ותנן, כל הגזלנים משלמים קישת הגזלה. הרי ברגע שהוא מחר, זה היה כבר אחרי עליית המחיר של הפשטן. כשהפשטן כבר שווה 8. אז אם מחרת משהו שלא שלך, אתה גזלן, ואתה צריך לשלם קישת הגזלה. כלומר, סוף כל סוף, בלי קשר לאותה מימרה של בני מערבה, של מי הודיעו לבעל החיטין, עדיין בכלל לא מובן למה רב חושש לזה. ולכן אומרת הגמרא, ברור שהנקודה כאן היא אחרת, אמרי, הטעם אמנה הווי, ולא משחי רב כהנה לקיטנה, ורב לטעמי, דאמר רב, עושים אמנה בפירות, ואין עושים אמנה בדמים. כלומר, כל המקרה שמדובר כאן, שרב כהנה הלך וקנה את הפשטן, הוא קנה אותו באמנה. באמנה זה אומר שבעצם לאותו מוכר פשטן לא היה פשטן זמין. זה בכלל לא היה שלו. או סליחה, זה בכלל לא היה אצלו פשטן. או במילים אחרות, מה שרב כהנה מראש שילם כסף בעד פשטן, זה בעצם סוג של הלוואה. אתה משלם כסף בעד סחורה שבכלל לא קיימת. כך לשיטת רשי, התוספות כאן מצטטים את המקור הסוגיה באיזו נשך, לא ניכנס לזה, אבל כאן באמת חשש הריבית הוא מאוד משמעותי. ולכן רב אוסר את זה. כי רב אומר שעושים אמנה בפירות ולא עושים אמנה בדמים. כלומר, אם אתה שילמת מראש 4 זוזים בעד פירות, מותר לך בהמשך לקבל את הפירות גם אם עלה המחיר. ולא חוששים בזה לריבית. אבל אם אתה שילמת דמים בעד הפירות, ובסופו של דבר אתה לא מקבל פירות, אתה מקבל את שווי הפירות, ושווי הפירות בינתיים עלה, אומר רב, בדבר כזה יש מחזקי ריבית. שוב, זה לא ריבית גמורה, כי אין כאן הלוואה עם ריבית קצוצה, אבל סוף כל סוף, אתה נתת באמנה, כלומר, עוד לא בדיוק היה קניין, אתה נתת כסף על סחורה שעוד לא קיימת, ואחר כך הסחורה הייתה קיימת, וגם עלה המחיר שלה, ואתה מקבל דמים, כלומר, אתה מקבל כסף, זה מחזקי ריבית, כי נתת 4 וקיבלת 8. אם נתת 4 בעד פירות, ובסוף קיבלת פירות, הגם שהפירות הללו עכשיו שווים יותר, בזה אין בעיה. ולכן, שוב, זה שרב חקר, האם אמרו להם שזה של רב כהנה, או לא אמרו להם של רב כהנה, זה לא בגלל השאלה העקרונית של מי הודיעו לבעל החיטין שיקנה חיטין לבעל המעות, זה לא קשור. אלא מה שמטריד את רב, זה שלא ייווצר כאן מצב של אמנה בדמים. כלומר, שיבואו, ואתה נתת כסף באמנה, ואתה מקבל אחר כך יותר ממה שנתת. אם באמת היו פירות והפירות הללו נמכרו על שם רב כהנה, אז ודאי שרב כהנה יכול לקחת את השווי המלא, משום שכאן ברור שמכרו משהו ששייך לו, ואם מכרו משהו ששייך לו, הרי שהכסף שלו, ולו רק בשם אותו עניין של כל הגזלנים משלמים קישת הגזלה, כלומר שאם המחר לא היה ברשותו ובהסכמתו, אזי זה בעצם סוג של גזל וצריך לשלם לו את מלוא המחיר. טוב, אז כמו שאמרתי, פתחנו את דברינו הערב בשתי סוגיות, ששתיהן קשורות רק בעקיפין למה שראינו אתמול, סביב אותה סברה, סביב אותו יסוד של מי הודיעו לבעל החיטין, והצורך של מוכר ומקנה לדעת בדיוק למי הוא מקנה. אז עד כאן בעניינים קצת שלא בלב העניין, וכעת במשנה בדף קוף ג' עמוד א', אנחנו חוזרים לעסוק ממש בלב ליבן של הלכות גזלה, ובהלכה שאולי ההלכה הבסיסית והיסודית ביותר בכל הנושא, וזו ההלכה של מצוות השבת הגזלה. אז דיני גניבה נכתבו בתורה בפרשת משפטים, שקראנו בשבת שעברה, את המקראות בעניין תשלומי כפל, בגנב, בשומרים, תשלומי ארבעה וחמישה, על כל אלה כבר דיברנו בהרחבה בפרק השביעי, אבל פרשייה יסודית נוספת, שעוסקת דווקא בדיני גזלה, נשנתה בתורה דווקא לא בהקשר הממוני של פרשת משפטים, אלא דווקא בהקשר של מקדש וקודשיו, בדיני אשם גזלות, ממש בסיומה של פרשת ויקרא, וכך נאמר שם, וידבר השם אל משה לאמור, נפש כי תחטא ומעלה מעל באשם, וכיחש בעמיתו בפיקדון ובתשומת ידו וגזל או השק את עמיתו, או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא בהנה. אז עד כאן ברור שעיקר העניין הוא השבועה לשקר. המעילה היא מעילה באשם, עיקר הבעיה זה שהוא נשבע לשקר, אלא שהתורה ממשיכה ואומרת, והיה כי יחטא ואשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר השק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו, או את האבדה אשר מצא. כלומר, עוד לפני שנאמר מה העונש על השבועה ומה צריך לעשות, קודם כל ולפני הכל, נדרשת השבה, והשיב את הגזלה אשר גזל. ורק לאחר מכן ממשיכה התורה ואומרת, או מכל אשר ישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמי שיטב יוסף עליו, לאשר הוא לא ייתננו ביום אשמתו. ואת השם הוא יביא להשם, היית מן הצון בערכך להשם, וכפר עליו הכהן וכו' וכו'. אז אם כן, הפרשייה היא פרשייה קורבנית מובהקת, יש בה חטא חמור של שבועה, ויש בה צורך בכנס מיוחד של חומש, ובעיקר בקורבן, אבל תוך כדי הנושא הזה, התורה מקבעת את החובה הבסיסית, והשיב את הגזלה אשר גזל. אז כמובן, את הפסוק הזה כבר דרשנו הרבה פעמים מתחילת המסכת, משום שממנו למדו, אם כאין שגזל יחזיר, ואם לא כאין שגזל לא יחזיר, מכאן למדנו את עצם הדין של שינוי. אלא שכאמור, כאן בסוגיה שלנו, אנחנו חוזרים לדון בהלכה הבסיסית, העקרונית יותר שבפסוק הזה, והיא החובה להשיב. המצווה להשיב גזלה, היא דוגמה מובהקת לעיקרון ההלכתי של לאו הניתק לעשה. כלומר, התורה אוסרת לגזול, אבל גם מחייבת להשיב. ואומנם, אמרתי מקודם, זו הלכה מאוד עקרונית ויסודית, וכנראה זאת הסיבה שהרמב״ם בחר לפתוח את הלכות גזלה ואבדה בנושא הזה עצמו. כך כותב הרמב״ם, פרק א', הלכה א', מלכות גזלה ואבדה, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תגזול, ואין לוקין עליו זה שהרי הכתוב נתקו לעשה, שאם גזל חייב להחזיר, שנאמר, והשיב את הגזלה אשר גזל, זו מצוות עשה. ואם כן, שוב, הדבר הראשון שיש לרמב״ם לומר לנו בכל העולם של גזלה זה שיש לאו, אבל יש גם מצוות עשה, מצוות והשיב את הגזלה, וכאמור בהלכותיה של מצוות העשה הזו של והשיב את הגזלה, עוסקת המשנה שלה. אומרת המשנה דף קוף ג' עמוד א', הגוזל את חברו שווה פרוטה ונשבע לו, כאמור זה המקרה שנידון בפסוקים בתורה, הוא גם גזל אבל אחר כך גם נשבע שהוא לא חייב שום דבר, אומרת המשנה יוליכנו אחריו למדי, כלומר אפילו למקום רחוק ממדינת הים, לא ייתן לא לבנו ולא לשלוחו, אבל נותן לשליח בית דין מיד נסביר, ואם מת יחזיר ליורשיו. כלומר, המשנה קובעת הלכה מאוד מחמירה לגבי ההשבה, ואומרת לגזלן, אתה חייב להחזיר לו ביד. ואפילו אם הוא הפליג למרחקים, ואפילו אם הוא לא נמצא כאן, אלא יש מישהו אחר מטעמו, זה לא מועיל. אתה לא יכול לתת לאף אחד, אלא אתה צריך להגיע ולמצוא את הנגזל להיכן שהוא, ולהחזיר לו את הגזלה. המשנה כן מאפשרת לתת לשליח בית דין, ורש"י כאן כותב, על פי מה שהתבאר מיד בגמרא, לשליח בית דין תקנת הוא דאביד רבנן מפני תקנת השבים, שלא נחייב לזה להוציא מנה בהוצאות הדרך. כלומר, הגזלן יכול לומר, תקשיב, לנסוע עכשיו עד למדי זה הוצאות אדירות, ולכן הוא מפקיד את הכסף ביד שליח בית דין כאן, בעיר. התוספות חולקים על רש"י בפירוש המשנה. התוספות אומרים שהלכה כזאת מקעקעת את כל הדין שצריך להוליך את הכסף אפילו למרחקים. ולכן, לדעת התוספות, יש כאן הלכה צדדית, שאומרת שאם נתן את הכסף לשליח בית דין, אז יכול להביא אשם גזלות. כי בדרך כלל האשם גזלות מותנה בסדר הדברים בתורה, קודם תחזיר את הכסף ורק אחר כך אשם גזלות. פה נתחדשה ההלכה שאם נתת לשליח בידין, אז באמת יש לו כפרה מיד ויכול להביא את הקורבן. אבל זה לא אומר שהכסף יישאר אצל השליח בידין. כלומר, כן, גם כאשר הכסף הגיע לבידין, צריך בסוף שמישהו יוליך אותו עד למדי. עכשיו, הפירוש של רש"י, כך לפי התוספות, לא מפורש במשנה, הוא קשור לתקנה שתתחדש בגמרא, ולשון הרמב"ם והשולחן ערוך, משמע ששוב, הבינו כמו התקנה בגמרא, כמו שרש"י אומר, ואף על פי כן השח ועוד אחרונים נוקטים כמו הסברה העקרונית של התוספות, שבעצם הפקדה בבידין לא מספיקה. גם כאשר אמרו שהגזלן יכול להשאיר את הכסף בבידין, ברור שהציפייה היא בסופו של דבר שבית הדין יוליך את הכסף לנגזל. עכשיו, מן הסתם, בית הדין לא יעשה את זה בחינם. הגזלן כן יצטרך איכשהו לממן את העלויות של ההובלה, אלא שמדובר על מה שקרוי אצלנו היום הובלה מאובטחת. כלומר, ברגע שאתה נתת את זה לבית הדין, אז בית הדין נושא באחריות, אבל עדיין בסוף, לפחות לפי התוספות, הכסף כן צריך להגיע אל הנגזל. שוב, פשט המשנה וכך רש"י לומד, שאתה נותן את זה לשליח בית דין, אתה משאיר את זה בבית דין, והנגזל יצטרך בבוא העת לבוא ולקחת את הכסף מבית הדין. כאמור, מוסיפה המשנה ואומרת שאם מת, כלומר אם הנגזל מת, עדיין יחזיר ליורשיו. וגם כאן התוספות מסבירים שהדבר בא ללמד שאף על פי שאפילו אם היורשים של הנגזל הלכו למדינת הים, צריך ללכת אחריהם עד למדי. ועוד אומרים התוספות, שאפילו אם הנגזל מת, הגזלן לא נפטר מן החובה של החומש. וזה בניגוד למצב שבו הגזלן מת. אם הגזלן מת, אז היורשים שלו חייבים להחזיר את הקרן, לא חייבים להחזיר את החומש. אבל אם הנגזל מת, הגזלן צריך לשלם ליורשיו גם קרן וגם חומש. או במילים אחרות, החומש הוא לא בדיוק חיוב ממוני. החומש הוא איזשהו סוג של כפרה על אותה שבועת שקר. ולכן, אם הנגזל מת, אז הגזלן עדיין זקוק לכפרה, וצריך להוליך את זה עד למדי. אם הגזלן מת, כאן אין איזשהו חיוב ממוני של חומש שיורשיו צריכים לשאת. ואם כן, אם מת, יחזיר ליורשיו. ממשיכה המשנה ואומרת, נתן לו את הקרן, כלומר הנגזל באמת, הגזלן החזיר לנגזל את הקרן, אבל לא נתן לו את החומש. או שהנגזל מחה לו על הקרן ולא מחה לו על החומש. או שמחה לו על זה ועל זה, חוץ מפחות משווה כורתה בקרן, אינו צריך לילך אחריו. כלומר, המשנה מדגישה שכל אותה חובת השווה למרחקים, היא דווקא בקרן, ודווקא בשווה פרוטה. כלומר, מדובר על עיקר הדין הממוני. החומש, שכמו שאמרנו, איזשהו חיוב נוסף שקשור לשבועת שקר, זה לא מחייב השווה עד כדי כך. במידה רבה, הדיון שבגמרא, שנראה מיד, האם אותה חובת השווה עד למדי מדברת על, על גזלה רגילה או דווקא על שבועת שקר, הדיון קשור בדיוק לשאלה הזו, אבל שוב, המשנה שלעצמה באמת קובעה שההולכה עד למדי היא דווקא בקרן, כלומר דווקא בעיקר הפיצוי הממוני, אבל לא בחומש. ולכן להפך. אם נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן, או שהנגזל מחה לו על החומש ולא מחה לו על הקרן, או שאפילו מחה לו על זה ועל זה, אבל עדיין נשאר שווה פרוטה בקרן, בכל המצבים הללו באמת צריך ללכת אחריו אפילו עד למדי. ועוד אומרת המשנה, נתן לו את הקרן ונשמע לו על החומש. כלומר, יש כאן עבירה גוררת עבירה, הגזלן באמת מחזיר את הקרן, ואז שאומרים לו, רגע, אתה צריך להחזיר גם חומש, הוא קופץ ונשמע ואומר, מה פתאום, כבר שילמתי, לא חייב וכו' וכו'. הרי זה משלם חומש על חומש. ובמילים אחרות, החומש הפך להיות חיוב ממוני לכל דבר ועניין, ואם נשבעת שאתה לא חייב חומש והתברר שנשבעת על השקר, אז על זה כשלעצמו אתה צריך להוסיף חומש עד שיתמעט הקרן משווה פרוטה, כי אם בפחות משווה פרוטה אין כבר חיוב חומש. וכן כל ההלכות הללו נכונות לא רק במי שגזל, אלא גם במי שקיבל פיקדון, וכאמור נשבע ולא החזיר אותו, שנאמר, או בפיקדון או בצומיתר וגזל או השק את עמיתו, או מצא עבדה וכיחש בה ונשבע על שקר, בכל המצבים הללו הרי זה משלם קרן וחומש ואשם. אז כמו שאמרתי מקודם, השאלה המתבקשת בגמרא היא, האם משנתנו באמת עוסקת דווקא במקרה שמפורש בכותרת של המשנה, שגזל וגם נשבע, וכמו שראינו זה הנושא של אותה פרשייה בויקרא, או שאותה חובת השווה למרחקים היא הלכה בכל גזלה שהיא. כל גזלן, כדי לקיים את מצוות והשיב את הגזלה שהזכרנו מקודם, צריך להוליך את הגזלה אפילו למרחקים. מדייקת הגמרא דף קוף ג' עמוד ב' ואומרת, נשבע לו אין, כלומר דווקא אם הוא גם גזל וגם נשבע, אז צריך ללכת למדינת הים, אבל לא נשבע לו, לא. מני, אז מי בעל המשנה? לא רבי טרפון ולא רבי עקיבא. דתן, גזל אחד מחמישה, ואינו יודע איזה מהן. אדם יודע בוודאות שהוא גזל, הוא רק לא יודע למי הוא צריך להחזיר, מי הנגזל. וכל אחד אומר, באים חמישה בני אדם, כל אחד מהם אומר, אותי גזל. מניח גזלה ביניהם ומסתלק, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, לא זו דרך מוציאתו מידי עבירה, הרי לא החזרת בסוף לנגזל, עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. אז כמובן המקרה כאן שונה ממשנתנו, כמו שהגמרא מיד תסביר, אבל עדיין ניכר כאן שרבי עקיבא מחייב את האדם לעשות דרך ארוכה. לא דרך ארוכה למדינת הים, אבל דרך ארוכה בלהחזיר לכל אחד ואחד, למרות שברור שהוא גזל רק ממישהו אחד. אבל אם הוא רוצה לצאת מידי עבירה, אז הוא צריך לשלם לכל אחד ואחד. בעוד שרבי טרפון אומר, מניח גזלה ביניהם ומסתלק. אז רק שתי הערות בהקשר הזה, לפני שנראה את גוף סוגיית הגמרא. לגבי מניח גזלה ביניהם ומסתלק, התוספות כאן מצטטים את הסוגיה בבבא מציע, שאומרת שאין הכוונה שממש זורק את הגזלה באמצע, והם צריכים לריב ולראות מי רץ הכי מהר לקחת את זה, אלא הכוונה סוג של מין יהיה מונחת שיבוא אליה. כלומר, הוא מפקיד את הגזלה בבית דין, וצריך אחר כך לברר מי הם הבעלים, וצריך אחר כך לברר מי מקבל את הגזלה. אז זו נקודה אחת. בנקודה נוספת, התוספות כאן דנים בשאלה, למה לא נאמר בזה ברי ושם הברי עדיף? הרי הוא שמה, הגזלן הוא שמה, הוא לא יודע למי הוא חייב. וכל אחד מן הגזלנים טוען לאן ברי, אתה חייב לי, אז למה לא התחייב לשלם להם מעיקר הדין? תרצים תוספות שהטענת ברי הזאת של התובעים היא טענה גרועה, משום שברור שרק אחד מהם דובר אמת. רק אחד מהם הוא הנגזל. אז יכול להיות, ועוד פעם, זה כשלעצמו מחלוקת, האם ברי ושמה ברי עדיף או לא, אבל כאשר חמישה אנשים טוענים טענת ברי, וברור לך שלא יכול להיות שכל החמישה צודקים, אלא רק אחד מהם, במקום כזה לא אמרינן שברי עדיף. טוב, אז זה רק הערות במאמר מוסגר. סוף כל סוף שואלת הגמרא, אז מי הוא התנא של משנתנו? אומרת הגמרא, מני, אי רבי טרפון, אם באמת המשנה היא כרבי טרפון, אז אף על גב דהשתבא, כי לא מצאנו שרבי טרפון מחלק. ומשמע שלדעת רבי טרפון, הגזלן, אפילו אם הוא נשבע על שקר, עדיין מניח גזלה ביניהם ומסתלק. כלומר, לא צריך עד כדי כך לטרוח ולהשתגע ולנסוע עד למדינת הים או לשלם לכל אחד ואחד. מניח גזלה ביניהם ומסתלק, אז רבי טרפון לא מתאים למשנתנו, כי הסטנדרט של רבי טרפון יותר נמוך מזה שבמשנה. ואי רבי עקיבא, אם נאמר שמשנתנו היא כרבי עקיבא, אז אף על גב דלא השתבא. כלומר, גם רבי עקיבא לשיטתו לא צריך שבועה כדי לחייב להחזיר לכל אחד ואחד. רבי עקיבא סבור שמי שגזל מחמישה ולא יודע, מאחד מחמישה ולא יודע ממי, צריך להחזיר לכולם, גם אם הוא לא נשבע, עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. ולכן שוב, אם נבין שמשנתנו היא באמת, שמשנתנו מדברת דווקא על מצב שבו נשבע, אז היא לא מתאימה לא לרבי טרפון ולא לרבי עקיבא. כי רבי טרפון סבור שאפילו אם נשבע לא צריך עד כדי כך להשתגע. ורבי עקיבא אומר שגם אם לא נשבע, חובת ההשבה היא חובה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר גורפת. אומרת הגמרא, לעולם רבי עקיבא, באמת משנתנו היא כדעת רבי עקיבא. וכי כאמר רבי עקיבא, עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד, היכא דהשתבא הוא דכאמר. כלומר, מה שאתה מניח שרבי עקיבא מחייב להחזיר לכל אחד ואחד, זה אפילו אם לא נשבע, זה לא נכון. רבי עקיבא מחייב להחזיר לכל אחד ואחד דווקא אם נשבע. ולמה? אומרת הגמרא, מה הייתה אמה? אמר קרא, לאשר הוא לא ייתננו ביום אשמתו. כלומר, רבי עקיבא לומד מהפסוק הזה ביום אשמתו, שבאמת כאשר יש אשמה מיוחדת, כנראה האשמה המיוחדת הזאת קשורה לאותה שבועת שקר, אז חובת ההשבה הופכת להיות חובה הרבה יותר מרחיקת לכת. מצד אחד צריך להשיב לכל אחד ואחד, ומצד שני צריך ללכת אחריו עד למדי. עכשיו, ההדגשה הזאת של האשמה קשורה כמובן לאופי של קורבן האשם, שיש בו חומרה מיוחדת, ידועים דבריו של הרמב"ן בפירוש החומש, שאשם מדבר על איזשהו דבר גדול אשר העושהו יתחייב להיות שמם ועבד. כך לשונו של הרמב"ן. עכשיו, מסתבר שוב שאותו דבר גדול וחמור קשור לעניין הזה של הרצחת וגם ירשת. כלומר, אתה גם גוזל, ועוד אחר כך נשבעת על זה לשקר. במצב כזה, כאמור, הדין מחמיר הרבה יותר, אם זה אחד מחמישה צריך להחזיר לכולם, ואם אותו נגזל הלך למדינת הים, צריך להלך אחריו, וכל זה כאמור לפי רבי עקיבא, ודווקא כאשר הייתה שבועה. אומרת הגמרא ורבי טרפון, טוב, סוף כל סוף, באמת זה דבר מאוד חמור לעשות כדבר הזה, לגזול ועוד אחר כך להישבע, ורבי טרפון, למה הוא לא מחייב את אותה אמת מידה מחמירה של רבי עקיבא? רבי טרפון, אף על גב דהשתבא, כלומר, לדעת רבי טרפון, גם אם הוא נשבע, עדיין אבו דרבנן תקנת. באו החכמים והקלו עליו שלא יזדקק ללכת עד למדינת הים, דתניה, רבי לזר ורבי צדוק אומר, תקנה גדולה התקינו, שאם הייתה הוצאה יתרה על הקרן, כלומר, שאם עכשיו הוא צריך לשלם סכום עתק כדי לקנות כרטיס טיסה למדינת הים, על גזלה שהיא הרבה פחות מזה, משלם קרן וחומש לבית דין, ומביא אשמו ומתכפר לו. כלומר, בעצם רבי טרפון מודה במהות לרבי עקיבא, שלגזול ועוד אחר כך להישבע זה חמור מאוד, ועדיין אומר, לא צריך ללכת אחריו עד למדי. זה סוג של תקנת השבים, שדיברנו עליה בהקשרים אחרים, שכדי שהגזלן יוכל לשוב בתשובה, אתה לא דורש ממנו איזה שהן דרישות שהוא ממש לא מסוגל לעמוד בהן. רבי עקיבא ישיב על זה ויאמר, כי אבו דרבנן תקנת, כלומר, כאשר חכמים באמת עשו את אותה תקנה, שלא צריך ללכת עד למדינת הים, היכא דידע למן גזלי. כשהוא יודע ממי הוא גזלן, ואז באמת אפשר להשאיר את זה בבית דין, ופלוני יבוא וייקח. דקא מהדר ליה ממונא למרי, כלומר שבסוף התהליך, הממון יחזור לבעליו. אבל גזל אחד וחמישה, דלא ידע למען גזלי, דלא הדר ממונא למרי, אם לא תחזיר לכל אחד ואחד, אז אף פעם לא נדע שהנגזל קיבל את שלו, במצב כזה באמת לא אבוד רבנן תקנת. ולכן, בעצם מה שיוצא, זה שהתקנה של רבי אלעזר ורבי צדוק, היא באמת תקנה מוסכמת. היא תקנת שווים שמקובלת גם על רבי עקיבא. ועדיין, כאשר גזל אחד מחמישה, רבי עקיבא מחייב להחזיר לכל אחד ואחד מן החמישה, אבל שוב, כל ההחמרה הגדולה הזאת, היא רק אם הוא אכן לא רק גזל, אלא גם נשבע לשקל. אז כאמור, לפי רבי טרפון, יש את אותה תקנה גדולה שהתקינו, וזו גם תהיה מסקנת הסוגיה, שבכל מקרה, אם לא נשבע, לא צריך ללכת אחריו עד למדי, אלא, וזה רק אני מזכיר למי שרוצה לעיין אחר כך, המנחת חינוך ממצווה קופלמת, התקשה מאוד להבין את ההלכה הזאת. והמנחת חינוך שמה אומר, למה לא? הרי כמו שפתחנו ואמרנו, מצוות השבת הגזלה היא מצוות עשה מדאורייתא, כמו תפילין, כמו לולב, כמו מצה. ואדם ודאי צריך לטרוח כדי לקיים מצוות עשה. אדם אפילו צריך להוציא עד חומש ממונו לקיים מצוות עשה. הוא מוסיף המנחת חינוך ואומר, שזה לא סתם מצוות עשה, אלא כמו שאמרנו מקודם, זה לאו הניתק לעשה. כלומר, מצוות עשה שכל עניינה לתקן לאו, יכול להיות שאדם אפילו יותר מחומש ממונו צריך להוציא כדי לשלם אותה. ולכן אומר המנחת חינוך, איך יכול להיות שלא יטריחו את הגזלן ללכת למדי אם הוא לא נשבע? אז המנחת חינוך מצטט מן האחרונים שזו גוף התקנת השווים. כלומר שלא חייבו את הגזלן ללכת עד למדי כדי שיסכים להחזיר. דהיינו שהוא באמת היה צריך לעשות כל מאמץ כדי לקיים את המצוות עשה, בעיקר שכאמור אליו הניתק לעשה, אבל הקלו עליו. המנחת חינוך שם נוטה לדחות את התירוץ הזה, הוא באמת נותר בצריך עיון. וכנראה שלמרות הצריך עיון, לפחות ברובד התקנה, גם מי שעבר עבירה וגזל, יש רמה מסוימת של סבירות שאפשר להטיל עליו, ויש דברים שהם כבר לא בגדר הסביר, שנדרוש ממנו ללכת עד למדי. שוב, כל זה אם הוא לא נשבע. אם הוא נשבע, אז משנתנו אומרת כרבי עקיבא שצריך ללכת אחריו עד למדי, אלא שכאמור יש את אותה תקנה ואת אותה כולה שיש בגמרא. שוב, בשלב הזה אנחנו מבינים שהמשנה היא כדעת רבי עקיבא, והיא אכן מדברת על מצב שבו נשבע על הגזלה, ואז צריך להוליכו עד למדי. אבל הגמרא מקשה על כך, אומרת הגמרא, מתי רב הונא בר יהודה. אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שלקח אחד מחמישה, ואינו יודע מאיזה אין מהן לקח, שמניח דמי מקח ביניהם ומסתלק. כאן לא מדובר על גזלן, לא מדובר על עבריין, אלא אדם נכנס לקנות פירות בשוק, ויש הרבה דוכנים בשוק, והוא יודע שהוא לקח מאחד הדוכנים, הוא רק לא זוכר מאיזה דוכן. אז שוב, ברור לו שהוא חייב כסף כאן למישהו, הוא לא זוכר למי, אבל הוא לא גזלן, זה לא היה בכוונה, הוא לא עבר עבירה. הוא פשוט לא זוכר למי הוא צריך לשלם. אומר רבי שמעון בן אלעזר, במצב כזה רבי עקיבא לא חולק על רבי טרפון. במצב כזה רבי עקיבא מודה לרבי טרפון, שמניח ביניהם, אין סיבה שישלם לכל החמישה. על מה כן החלקו? שגזל אחד מחמישה בני אדם, ואינו יודע מאיזה הם אין גזל. שעל זה רבי טרפון אומר שמניח דמי גזלה ביניהם מסתלק, ורבי עקיבא אומר אין לו תקנה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. מסבירה הגמרא את הקושייה ואומרת, ויסל כדעת אך דאשתבא, אם תאמר שרבי עקיבא כל מה שהוא אמר את דבריו זה דווקא כאשר גם נשבע על שקר, אז מה לי לקח, מה לי גזל? מה זה משנה אם הוא גזל חמישה בני אדם, או קנה מחמישה בני אדם? הרי סוף כל סוף, אחרי שהוא קנה, והוא לא זוכר ממי הוא קנה, הוא הלך ונשבע לשקר ואמר, אני לא חייב לאף אחד מכם, שזה ודאי שקר. כלומר, אם החיוב של רבי עקיבא לשלם לכל אחד ואחד, זה חיוב שנובע מן השבועה, אז מה לי לקח, מה לי גזל? ועוד מי תברב. מעשה בחסיד אחד, הברייתא של רבא כמובן חולקת על רבי שמעון בן אלעזר, כי רבי שמעון בן אלעזר אומר, שבמצב שלקח מאחד מחמישה, רבי עקיבא לא חולק. ורבי עקיבא אומר שבאמת מספיק להניח ביניהם. בברייתא של רבא יאמר אחרת. מעשה בחסיד אחד שלקח משני בני אדם ולא היה יודע מאיזו מהן לקח. שוב אותו מקרה שדיברנו, הוא קנה מאחד מהשניים, הוא לא זוכר מימי. הוא בא לפני רבי טרפון, אמר לו, הנח דמי מקחה ביניהם והסתלק. רבי טרפון לשיטתו, בא לפני רבי עקיבא ואמר לו, אין לך תקנה עד שתשלם לכל אחד ואחד. אז כאמור, מכאן מוכח לא כמו רבי שמעון בן אלעזר, מוכח שרבי עקיבא אומר את דבריו לא רק בגזלן, אלא גם בלוקח. בקונה, שאתה לא יודע ממי קנית, אתה צריך לתת לכל אחד ואחד. אבל שוב לענייננו, ויסל כדאי תכדי משתבה, אם מדובר עוד פעם על מצב שהוא נשבע לשקר, ובגלל זה רבי עקיבא אומר לו תחזיר לכל אחד ואחד, אז חסיד ממשתבה ושקרה? איך יכול להיות חסיד אחד שנשבע על שקר? וכי תימה, יכול להיות, דמשתבה, ועד הרב החסיד. כלומר, פעם, לפני שהוא היה חסיד, אז הוא מת קנה משני בני אדם, לא רוצה לשלם להם ונשבע לשקר, ועכשיו הוא חוזר בתשובה. זה גם לא יכול להיות, כי כל אחד אמרין על מעשה בחסיד אחד, או רב יהודה בן בבא, או רב יהודה ברבי אילאי, ורב יהודה בן בבא ורב יהודה ברבי אילאי, חסידים ומעיקר אהבו, לא מצאנו שבילדותם, או בתחילת דרכם, היו פחות חסידים והיו נשבעים לשקר. ולכן, סוף כל סוף, להעמיד את המשנה כדעת רבי עקיבא, ולומר שהמשנה מדברת בדווקא על מי שנשבע, זה לא נכון. כי רבי עקיבא אומר שצריך להחזיר לכל אחד ואחד, אפילו אם לא נשבע. ואם ככה, זה לא מתאים למשנתנו, שאומנם מחדשת חובה מרחיקת לכת, ללכת אחריו למדינת הים, אבל אומרת שזה דווקא בנשבע. רבי עקיבא מחמיר בחובת השבה, אפילו בלא נשבע. אלא הגמרא חוזרת בה ואומרת, אלא לעולם רבי טרפון. משנתנו היא בעצם כדעת רבי טרפון, ואף על פי שבגזל מחמישה רבי טרפון סבור שמניח ביניהם הוא מסתלק, זה דווקא אם לא נשבע. אבל מודה רבי טרפון, היכא דאשתבע. אם הוא כן נשבע, אז באמת רבי טרפון מודה שהחמירו עליו יותר. מה היא טעמה? אותה גזירת הכתוב, כמו שראינו מקודם, בדעת רבי עקיבא, דאמר קרא לאשר הוא לא ייתננו ביום אשמתו. כלומר שוב, כאשר יש כאן אשמה מיוחדת, כאשר יש כאן חטא מיוחד לדעת רבי טרפון, אז באמת חייבים להחזיר באופן מרחיק לכת, להוליך אחריו למדי, ואולי אין החינמי במצב כזה מניח גזלה, צריך להחזיר לכל אחד ואחד. ורבי עקיבא, אף על גב דלא משתבה, כלומר רבי עקיבא גם אם הוא לא נשבע לשקר, עדיין כונס ואומר שמי שגזל מחמישה בני אדם, צריך להחזיר לכל אחד ואחד. שואלת הגמרא ורבי טרפון, מכדי היכא דמשתבה לא סגיא דלא הודה. כלומר, על איזה מקרה מדובר כאן? מדובר פה באותו אדם שנשבע לשקר, אחר כך הוא בא ומודה, ואומר מה שנשבעתי נשבע על שקר, ולכן צריך לשלם חומש, ולכן צריך להביא קורבן, ולכן מכדי היכא דמשתבה לא סגיא דלא הודה. כלומר, הוא נשבע לשקר, אבל אחר כך הודה שהוא נשבע לשקר. אז אם ככה, מה עיריה ונשבע? אפילו בלא שבועה נמי, דתני. מודה רבי טרפון, באומר לשניים גזלתי אחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם, נותן לזה מנה ולזה מנה שכבר הודה מפי עצמו. כלומר לדעת רבי טרפון באמת, אם גזל אחד מחמישה ובאים עכשיו חמישה וטובעים אותו, אומר אני ודאי לא חייב לשלם לחמישתכם. לא גזלתי חמישה בני אדם, גזלתי רק אחד, ולכן מניח גזלה ביניהם ומסתלק. אבל אם לא הם באו לטבוע אותו אומרת הברייתא, אלא הוא אומר להם, גזלתי אחד מכם ואיני יודע איזה מכם. במצב כזה, כאשר ההודעה באה מצידו, אז אומרת הברייתא שהוא חייב לתת לזה מנה ולזה מנה. אז אמנם, כמו שרשי כאן מדגיש בדף קוף דלד, באמת ברור שהחיוב הזה של רבי טרפון הוא דווקא כדי לצאת ידי שמיים. זה לא חיוב מעיקר הדין. והתוספות כאן דנים בשאלה אם בכל מצב של ספק, אדם נדרש לצאת ידי שמיים, כלומר גם במקרה של לקח מאחד מחמישה ולא יודע ממי לקח, או דווקא במקרה של גזלן. כלומר, התוספות בעצם מתלבטים, האם דווקא מי שעבר עבירה צריך לצאת ידי שמיים ולשלם לכל אחד ואחד, או שכל מי שנקלע לאיזשהו ספק ממון, אפילו שלא על ידי עבירה, עדיין יש עליו איזושהי חובה לצאת ידי שמיים. אבל ככה או ככה, מי שהודה מעצמו, לפי רבי טרפון, חייב לצאת ידי שמיים ולשלם לכל אחד ואחד. ובכן מקשה הגמרא, כל החיוב במי שנשבע ואחר כך מתחייב קורבן וחומש, זה דווקא אם הוא נשבע והודה. אבל לפי רבי טרפון, אם הוא מודה מעצמו, אז גם בלי שמועה הוא צריך לשלם לכל אחד ואחד. ולכן עוד פעם, לא מובן למה צריך להעמיד את כל הדין הזה דווקא במצב שנשבע, הרי אם זה מגיע מהודעה מיוזמתו, אז גם בלי שבועה רבי טרפון מחמיר עליו. ולכן אומרת הגמרא דף קוף דלת עמוד א', אלא אמר רבא, שאני מתניתי, דחייבן דידה למנגז לי ועוד אלי, כלומר, אתה יודע ממי גזלת, ואתה יודע שנשבעת לו לשקר, ואחר כך אתה מודה, כיוון דאפשר להדורי ממונה למראי, כלומר, היות שאתה יודע שאתה צריך להחזיר, הווה ליה כמאן דאמרי, יהיו לי בידך. כלומר, הנגזל, כאילו אמר לגזלן, תקשיב, אני יודע שאתה חייב לי כסף, והכסף שלי יהיה אצלך. היא לכך, נשבע, אף על גב דקה אמר לי, יהיו לי בידך, כיוון דבאי כפרה, לא סגי עד דמטה לידי. כלומר, אם באמת הייתה גם שבועה, אומרת המשנה, אין לך ברירה, אתה חייב ללכת עד למדי. בלי זה לא תזכה לכפרה על עצם השבועה. אם לא השתבה, אז באמת, וגבי פיקדון. כלומר, אומר לו, אני גזל, אוקיי, אני מבין שגזלת ממני, אני יודע שהכסף אצלך, ואם ככה זה פיקדון, וממילא עדעתי ושקילי. אז לא צריך ללכת אחריו עד למדי, אלא בעצם יכול להמתין שהנגזל יבוא ויקח את שלו. ובכן למסקנת הגמרא, אותה חובת השבה מרחיקת לכת, ללכת אחריו עד למדי, היא בהכרח כמו שהבנו במושכל ראשון, כמו שהבנו במשפט הראשון של הדיון, שזה דווקא אם נשבע. ולכן משנתנו דייקה ואמרה, שמי שגם גזל לחברו וגם נשבע, הוא זה שצריך ללכת אחריו עד למדי. אבל, אם גזל מחברו ולא נשבע, אז הוא בא והודה שהוא חייב כסף. הכסף הזה בעצם עכשיו כרגע הוא פיקדון, פיקדון עד שיבוא הנגזל ויתבע את שלו. אלא שמילה אחת כאן שנויה במחלוקת גדולה בין הראשונים, והיא המילה אלא. רש"י גורס, כמו שכתוב לפנינו, אלא אמר רבה שאני מתניתי. רש"י מסביר שבזה שהגמרא אומרת אלא, בדרך כלל במהלך השקלא וטריא, כשהגמרא אומרת אלא, היא בעצם מתכוונת לדחות את מה שהיה לפני כן. דהיינו שהגמרא כאן שוללת את כל ההתלבטות, האם המשנה שלנו כרבי עקיבא, כרבי טרפון, למסקנת הגמרא, המשנה שלנו לא קשורה לרבי עקיבא ורבי טרפון. ואם ככה, בעצם המחלוקת לגבי גזל אחד מחמישה, היא עומדת בפני עצמה. האם צריך להחזיר לכל אחד ואחד או לא? במשנתנו, שמדובר על מצב שנשבע לשקר, וזקוק לאותה כפרה, כיוון דבאי כפרה, אז צריך להוליך אחריו עד למדי. אבל שוב, למסקנת הגמרא, זה לא קשור לרבי עקיבא ורבי טרפון. ואם ככה, באותה מחלוקת לגבי גזל אחד מחמישה, בהחלט ניתן לפסוק הלכה כדעת רבי עקיבא. גם רש"י וגם תוספות כאן, בדף קוף ג' עמוד ב' מדגישים, שהנטייה הטבעית בדרך כלל לפרש את המשנה כרבי עקיבא, שבסתם ההלכה כמותו. ולכן, משנתנו לא קשורה לזה. משנתנו רק אומרת שמי שנשבע צריך ללכת עד למדי, כך פירושו של רש"י. התוספות כאן מציינים לגרסה שלא כמו שהיא לפנינו, שלא גורסים את המילה אלא, ואם ככה רבה ממשיך את המהלך הקודם, שמבקש להעמיד את המשנה כרבי טרפון. ובאמת בעל המאור על הריף כאן בסוגיה שלנו, ועוד ראשונים, קובעים שההלכה כרבי טרפון משום שמשנתנו כמותו. כלומר שהגוזל אחד מחמישה לא צריך להחזיר לכל אחד ואחד, אלא אם כן הוא נשבע. אבל אם הוא לא נשבע, אז באמת לא חייבו להוליך עד למדי, וגם הניח גזירה ביניהם ומסתלק, וכאמור בדבר הזה הלכה כרבי טרפון. אז תראו כאן בבעל המאור, הוא ברמב"ן במלחמות שכמובן משיג עליו, וכל המחלוקת הזאת בין הראשונים קשורה להבנה של מילה אחת, קשורה להבנה של המילה אלא. התארכו קצת הדברים, ובכל זאת אני אסיים בעוד נקודה אחת, ממש ביסוד הסוגיה. במשפט שחותם כאן את הדיון בדף קוף דלת עמוד א', מדגישה הגמרא שאם באמת אותו אדם נשבע, אז באי כפרה. ואת הנושא הזה של הכפרה, רש"י מדגיש לכל אורך הסוגיה, כבר על המשנה, כותב רש"י יוליכנו אחריו אפילו למדי, דאין לו כפרה עד שיחזיר לנגזל עצמו. וגם בביאור החילוק שיש בגמרא בין גזל מחמישה או לקח מחמישה, שוב כותב רש"י דלא כתיב לאשר הוא לא, אלא במקום שחטא דבאי כפרה. כלומר, כל העניין הזה של השבה נרחבת, להשיב לכל אחד ואחד, לא הוליכו עד למדי, במצבים שבהם נשבע. לדעת רש"י, כל הדברים הללו הם עונש. עונש על מי שעבר עבירה, ונשבע לשקר, וזקוק לכפרה. כך פשט הגמרא, וכך רש"י מבין לאורך הדרך. אבל, הרמב״ם, בפרק ז' מלכות גזלה ואבדה, מפרש את ההלכה הזו בדרך אחרת. וכותב הרמב״ם, הגוזל את חברו, אף על פי שכפר בו, הועיל ולא נשבע, אם חזר והודה, אינו חייב לרדוף אחר הבעלים עד שיחזיר להם המון שבידו, אלא יהיה בידי הגזלן, עד שיבואו הבעלים ויתלו את שלהם. כל ההלכה של יוליכנו למדי זה דווקא אם נשבע, אבל אם לא נשבע, יכול להחזיק את הכסף אצלו. ממשיך הרמב״ם ואומר אבל, אם נשבע על שווה פרוטה ומעלה, חייב לרדוף אחר הבעלים, עד שיחזיר להם, אפילו הם באיי הים. ואז מוסיף הרמב״ם, מפני שכבר נתייאשו מאחר שנשבע, ואינן באים עוד לטובו. כלומר, לדעת הרמב״ם, אם הוא גזל וגם נשבע, אז השמועה הזאת גורמת לייאוש בעלים. כלומר, הנגזל משוכנע שלעולם הוא לא יקבל יותר את מה שמגיע לו. ולכן הוא גם אף פעם לא יתבע את זה. הוא אומר, די, פלוני כל כך רשע, שהוא לא רק גזל ממנו, אלא גם נשבע, אבל הכסף אבוד. במצב כזה, אומר הרמב״ם, התורה דורשת לרדוף אחרי הבעלים לאיי הים, כדי שיבינו, לא, החוב הזה לא אבוד, דע לך שאתה עוד יכול לתבוע אותו, אני מוכן להודות, אני מוכן לחזור בתשובה. כך לומד הרמב״ם את הדין של יוליכנו אחריו אפילו למדי. וזאת כאמור בניגוד לרשי, שהבין שצריך ללכת אחריו למדי, כיוון דבאי כפרה, כפשט הגמרא. האחרונים דנים בנפקמין המעשית בין הפירוש של רשי לבין הפירוש של הרמב״ם, וכבר ראשוני האחרונים, כמו המהרש"ל והתוספות יום טוב, כאן על משנתנו, רומזים לנקודה הזאת, ולאחר מכן בשח ובקצות, יש איזה דיון ארוך וענף, וטוענים שיש נפקמין הפשוטה. לפי רשי, באמת בכל מצב שנשבע, הטילו עליו והענישו אותו כדי להתכפר שהוא חייב ללכת עד למדי. זה כנס, זה עונש. אבל לפי הרמב״ם, ההליכה למדינת הים זה לא בגלל העונש, ההליכה למדינת הים זה פשוט עניין טכני כדי להודיע לנגזל שהחוב עדיין קיים. ואם הנגזל באמת קיבל הודעה כזאת, אז התברר שהייאוש שלו מן החוב לא היה ייאוש נכון. אז בימי קדם המרחק בין הפירושים לא היה מרחק כל כך גדול, משום שכדי להעביר מידע לאיי הים, אתה בכל מקרה צריך לרדוף אחריו ולהגיע עד לשם. אבל מה קורה אם לא הלכת אחריו למדינת הים, אלא רק שלחת מכתב, או אימייל או וואטסאפ, ואמרת לו, תקשיב, אני חוזר בתשובה, נשבעתי לשקר, יש לך כסף אצלי, אתה יכול לבוא ולקחת את זה. אז לפי רש"י זה לא עזר כלום. בשביל לחפל, אתה צריך ללכת אחריו עד למדי. לעומת זאת, לפי הרמב״ם, לכאורה זה מספיק. כי הודיעו שבאמת יש לו חוב, ואם ככה הוא לא מתייאש מן החוב. אז לכאורה יכולה להיות נפקמינה למעשה, בין רשי לבין הרמב״ם, השאלה הזאת של הודעה. אז גם הוא רשח בחושן משפט בסימן ש"ס, דן בדבר הזה באריכות, הוא דוחה את הנפקמינה הזאת, וזה בגלל שהשח נוטה, דרך כלל אנחנו לא אוהבים להגיד ככה, אבל השח נוטה בכלל לדחות את דברי הרמב״ם. השח תמה על הרמב״ם שהמציא טעם חדש מליבו. ככה השח כותב, למה הרמב״ם צריך להיכנס לזה, שאם הוא נשבע, אז כבר נתייאשו הבעלים מן החוב, למה צריך להגיע לזה? אז הקצות שם, גם הוא דן בהרחבה בדברי השח, אבל שוב, נתרחו הדברים, אז אני לא אעריך יותר. ראיתי ברשימות שיעורים של הרב סולובייצ'י כאן על הסוגיה שלנו, שבאמת מסביר שלפי הרמב״ם, אותו ייאוש שכבר נתייאשו הבעלים, זה סימן ולא סיבה. כלומר, הייאוש הוא לא הסיבה לזה שצריך לרדוף אחריו עד למדי. משום שאם ככה, באמת כמו שאומרים האחרונים, היה אפשר להסתפק רק בהודעה. אלא הייאוש הזה של הביילים, של הנגזל, הוא סימן לזה שהגזלה, שאחריה הייתה גם שבועה, זה משהו שהוא חמור באופן מיוחד, ובגזלה חמורה כזאת נדרשת אותה חובת השבה מחמירה. אז בעצם גם הרב סולובייצ'יק רוצה לומר שלפי הרמב״ם אי אפשר יהיה להסתפק בהודעה, אלא ככה או ככה יצטרך להלך אחריו עד למדי. אז כאמור, סיכומם של דברים, כל הדין של יוליכנו עד למדי זה דווקא בגזלן שגם נשבע, אם הוא לא נשבע, כמו שאומר הרמב״ם, צריך בסך הכל להחזיק את הגזלה אצלו, ולהמתין שיבואו הבעלים ויתלו את שלהם. ערב טוב לכולם.